אתה אמא שלי. כתבתו של איתי משיח, קורא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. כעשרה אנשים יושבים על ספות נמוכות בסלון מרווח בפרדס חנה. המזגן משגיח מהר את הבערה שמתרחשת בחוץ כבר ב-10 בבוקר. עוד רגע יתקיימו בין האנשים הזרים האלה, לזמן קצר בלבד, יחסים אינטימיים מעין כמותם. כולנו הגענו לכאן לסדנת קונסטלציה משפחתית. אני מסתכל סביב ומחפש רמזים שיעזרו לי להבין עד כמה שולי וסהרורי האירוע שעומד להתחיל. השאלה הזאת תמשיך להעסיק אותי בימים הקרובים. האם קונסטלציה משפחתית היא שיטה שכבר מתדפקת על שערי המיינסטרים הטיפולי, או שכאן היא תישאר, ברחובותיה הצדדיים והלוהטים של פרדס חנה, בין הילרים, משחזרי גלגולים ומנתחי הילות? מולנו מתיישבת צעירה חייכנית ומלאת ביטחון, עם תווי פנים חדים ונוכחות שלווה. מכנה אותה עדי. אני הולכת לבכות הרבה, תהיו מוכנים, היא אומרת. המנחה, נוגה מייבר, מבקשת ממנה להציג את הנושא שלה. האימהות שלי, היא אומרת, משהו תקוע לי שם, אני מרגישה חנוקה. מצד אחד אני מאוד מסורה, מצד שני, ממש מחכה שזה יעבור. כאילו אני על הקצה, עוד שנייה נופלת, אני פשוט סובלת ולא יודעת למה. מייבר מבקשת מעדי לומר איך תדע שהבעיה נפטרה. אני אנשום, היא עונה מיד. הייתי אומרת שארגיש שמחה, אבל אני לא מעזה. מייבר מבקשת מעדי להציב שלושה בדים צבעוניים על הרצפה. אחד ייצג את עצמה, אחד את המחנק בהורות שהיא מרגישה, ואחד את השמחה. ולבחור שלושה מתנדבים שיעמדו על הבדים. בכך הסתיים חלקה של עדי בטיפול. הוא ערך 4 דקות. בשעתיים שנותרו, עוד ועוד מתנדבים יתייצבו על הבדים וייצגו דמויות ממשפחתה של עדי וחוויות שקשורות לחייה. אמא, סבתא, סבתא רבתא, האובדן בשואה, נשיות, אלוהים ועוד ועוד. הנציגים מתבקשים לגלם את הדמויות בלי לדעת עליהן דבר, לנוע במרחב ולבטא את רגשותיהם. מדי פעם, מייבר מבקשת מעדי שצופה מן הצד במחזה המאולתר על 5 דורות במשפחתה, לספק פרט כלשהו, על מספר האחים של הסב, או על שמחת החיים של האם, או להגיב לבידוייהם של בני המשפחה המאולתרים. הנציגים מביעים תחושות עזרה של קרבה או דחייה זה מזה. אחת הנציגות פורצת בבכי ברגע שהיא דורכת על הבד. אחרת קורסת תשושה, כשאימא כביכול מדברת על הקשיים שלה כאם. דברים מוזרים מאוד קורים בחדר. קונסטלציה משפחתית היא שיטה טיפולית שפיתח בסוף שנות ה-80 ברט הלינגר, פסיכותרפיסט גרמני וחומר קתולי לשעבר. העיקרון הבסיסי הוא שתפקודו ומצבו הנפשי של האדם קשור להיסטוריה המשפחתית ולהיררכיה של המערכת המשפחתית. כל סטייה במערכת הזאת, אדם שמוקם ממנה, אדם שמת בטרם עת, או ממלא תפקיד לא בהיררכיה, יוצרים עיוות שימשיך להתבטא בסבל ובמחלות בדורות הבאים. הלינגר כתב יותר מ-30 ספרים שתורגמו ליותר מ10 שפות, בהם גם רחל מבקה על בניה, קונסטלציה משפחתית עם ניצולי שואה, עם הקדמה מאת הפסיכיאטר פרופסור חיים דסברג במייסדי עמך. בתחילת שנות ה-2000, כשהוא בן 80, הפך הלינגר לכוכב עולה ושנוי במחלוקת. עדי צייט כינה אותו הדלאי למה של הסצנה הטיפולית. הוא העלה מופעי טיפול מרהיבים מול מאות ולפעמים גם 2,000 צופים. טוני רובינס, גרסת הפקיד הגרמני האקצנטרי, וריפא בהם לא רק בעיות ביחסים המשפחתיים, אלא גם טראומות, דיכאון ומחלות אור תורשתיות. רבים מתלמידיו כבר הפנו לו עורף בגלל דרכיו והתבטאויותיו הבעייתיות, אך הם לא התכחשו לשיטה. את אחת ההשפעות החשובות על שיטתו ספק הלינגר בתקופת שירותו כמיסיונר בדרום אפריקה, שם הוקסם מהאמונה המקומית של בני הזולו, ובמיוחד מהדרך שבה המתים לוקחים חלק בחייהם של החיים. לאחר שחזר לגרמניה, עזב את הכמורה, למד פסיכואנליזה והיפנותרפיה, והחל לפתח את שיטתו בקליניקה קטנה בדרום גרמניה. בעיקרון, הקונסטלציה המשפחתית שלו היא קרובת משפחה של שיטות מקובלות ושכיחות בעולם הטיפולי, בישראל ובכלל, שאת חלקן הכיר הלינגר היטב. למשל, הפסיכודרמה, שעושה שימוש במשחקי תפקידים, או שיטת שולחן החול, שבה החפצים והסדר שבו הם מוצבים מספקים הצצה אל העולם הפנימי של המטופל. יש גם דמיון לטכניקת פיסול המשפחה של וירג'יניה סאטיר, שבה המטופלים בטיפול משפחתי מייצגים את היחסים ביניהם דרך העמדה במרחב. אבל לכל הפרקטיקות האלו הוסיף הלינגר טענה יוצאת דופן שמייצבת את הקונסטלציה כבת חורגת במשפחה הטיפולית. על פי השיטה, זרים מוחלטים יודעים לייצג נאמנה את משפחתו של המטופל ללא כל ידע מקדים. לפעמים הם יודעים דברים שאפילו הוא עצמו לא יודע. כשאנשי קונסטלציה נדרשים להסבר, הם מדברים על השדה היודע והלא מודע הקולקטיבי, על אנרגיות, אלוהים ונשמות, על העברה והשלחה, על נוירוני מראה וכמובן על פיזיקה קוונטית, מפלטו של כל אזוטרי כאן. דוקטור דני ברום, מנהל המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, שעוקב אחר הנושא מרחוק מהשנות ה-90, לא מתרגש מהמסתורין. אני הרבה שנים בקורסים השתמשתי בשחקנים בטיפול וזה מאוד מעניין, הוא אומר. אנשים יכולים להיכנס לתפקידים ואחר כך אפילו קשה להם לצאת מהם. באמת קורה שם משהו, ואתה לא צריך להיות שחקן כדי שזה יקרה לך. עכשיו השאלה היא איך אתה מסביר את זה. להגיד שזה מידע שמגיע בהעברה של אנרגיה מהדור הקודם, הוא צוחק, או ממה שהבן אדם מביא לחדר, זה כבר מוגזם מבחינתי. אבל אם כולם בתוך המשחק וקונים את ההמשגה הזאת, אז יש סיכוי שזה יעשה טוב. קל לשער מדוע השיטה קוסמת לכל כך הרבה אנשים. עקרונות פשוטים וברורים, סדר והיררכיה מוחלטים, פתרונות מהירים לבעיות פיזיות ונפשיות במאמץ מועט ובחשיפה מינימלית. אפילו תיקון היחסים המשפחתיים לא מחייב עירוב של המשפחה עצמה. לפי הערכת בית הספר הישראלי דרך הקונסטלציה, הוכשרו בישראל בין 150 ל-200 מנחי קונסטלציה, וכ-1,000 עברו לפחות קורס הנחיה אחד. על פי בית הספר, מספר הנרשמים גדל משנה לשנה. בגרמניה ובדרום אמריקה, הקונסטלציה מוכרת ונפוצה הרבה יותר. באגודה הגרמנית לבדה רשומים כ-500 מטפלים שהוסמכו על פי תנאי ההסמכה הנוקשים שלה, שכוללים 328 שעות לימוד, ובהם ניתן למצוא פסיכולוגים, רופאים ועובדים סוציאליים רבים. בברזיל השיטה מוכרת על ידי משרד הבריאות כחלק מתוכנית רפואה משלימה. למרות היסוד הבלתי מוסבר וכמעט מיסטי שמובנה בשיטה, מחקרים אקדמיים הציגו השפעות מיטיבות שלה על הפרעות נפשיות ופיזיות, מדיכאון חריף ועד פסוריאזיס. אני קובע פגישה עם ישי גסטר, מנהל דרך הקונסטלציה, וכבר מדמיין שיחה סהרורית על שדות אנרגטיים והדהוד מורפוגנטי עם היפי יחף בקפה שפירה. גסטר מחכה לי במסעדה במתחם ג'י צמרת, מול צלחת סלט ניסואז וחוס יין אדום. בעיניי זו השיטה הכי יעילה לעבוד עם טראומות שעוברות מדור לדור, הוא אומר. הרבה אנשים הבינו ודיברו על כך שטראומות הם דבר בין דורי, אבל לא הייתה להם שיטה לעבוד עם זה. הקונסטלציה היא טכניקה מבוססת חוויה, היא לא דיאלוג ולא דיבור ולא הבנה. היא מחפשת שינוי דרך החוויה, והפוקוס הוא על הירושה של הטראומה. מבחינתנו כמעט כל קושי שאתה חווה בחיים בא מהעבר, לא מהילדות. הילדות מבחינתנו היא כבר תוצאה. גסטר גילה את הקונסטלציה בזמן שלמד בלונדון דרך פלייר על לוח המודעות. הסדר של האהבה, ברט הלינגר, פסיכותרפיסט גרמני, שחוקר את הקשר בין דינמיקות חוויות במשפחה ובעיות פיזיולוגיות. זה הדליק אותי מאוד, הוא מסביר בפודקאסט שלו, שגם הוא נקרא דרך הקונסטלציה. כבר למדתי אז 3 שנים פסיכותרפיה, עברתי פעם בשבוע טיפול אישי, פעם בשבוע טיפול קבוצתי, פעם בשבוע טיפול ברקמות עמוקות, ופעם בשבוע קבוצה של גשטלט. 15 שעות של טיפול, ואחד הדברים שחוזרים זה איך אתה חוסם את עצמך, איך אתה פותח את עצמך, על מה אתה משליך. הכל זה אתה, 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 אתה. אתה במרכז הבעיה של עצמך. ופתאום בא הפלייר הזה שאומר, דינמיקות חוויות במשפחה. אז זה לא אני. איזו הקלה. אני לא אשם. גסטר חזר לישראל ב-2005 והקים את בית הספר. ההשתלמות בהנחיה דורשת השלמת 4 מודולות של 35 שעות במחיר 2,900 שקל כל אחת. מנחה גובה בין 250 ל-1,000 שקל לסשן בין שעתיים. בית הספר מספק תעודה, מעמד רגשי ושיווקי, אך לא מפקח על המטפלים לאחר שהם יוצאים לשוק. אני לא מאמין בקוד אתי, אומר גסטר. אם יש משבר, אנחנו מיד מטפלים. עוד 20 שנה, אתם במיינסטרים? מבחינתנו אנחנו כבר במיינסטרים. תראה את גרמניה, ברזיל. בסוף החודש אני מתחיל ללמוד קורס בקונסטלציה ארגונית בקריה האקדמית אונו. קונטקסט אחר, אבל עקרונות וחוויה דומים. יש כרגע דיונים גם עם בר אילן. העברתי 2 סדנאות לפרחי ניהול במשרד החינוך, לימדתי במערך מדעי ההתנהגות של צהל. תלמידים שלי העבירו סדנה בבנק לאומי. בינתיים בסלון בפרדס חנה לא עולים אצלי רגשות חזקים או מחשבות ברורות. אולי זה קשור לעובדה שאני מגלם תינוק בן שנה. בהנחייתה העדינה של מייבר, העלילה המשפחתית מתמקדת ברגע טראומטי שחוותה סבתא של עדי בשואה. היא מזהה את מקור הסבל בכך שהסבתא נאלצה לקבל על עצמה תפקיד הורי כלפי אחד מאחיה, למרות שבעצמה הייתה ילדה. אבל מתגובותיהם של הנציגים שמגלמים את בני המשפחה, עולה שהבת שלה, כלומר אמה של עדי, היא זו שהחזיקה את הטראומה, היא זו שלא נתנה לעצמה להנות בחיים. כשקורה משהו בדור אחד, ואין לו דרך להכיל אותו, מישהו בדור שאחריו ייקח את זה על עצמו, מסבירה מייבר למשפחה המדומה. ביטויה האחרון של הטראומה הבין-דורית הזאת הוא הדיכאון אחרי לידה שחוותה עדי. אנחנו כשעה לתוך הטיפול, וכולנו כבר מקפצים בטבעיות בין ענפי אילן היוחסין של עדי. הקונסטלציה ידועה בכירורגיה מהירה שלה, ומופעיו הידועים לשמצה ביותר של הלינגר, משפט או שניים, כבר הספיקו לו כדי לחרוץ דין. אבל החלק המוזר באמת מתחיל רק עכשיו, כי הקונסטלציה המשפחתית לא עוצרת בניתוח הקונפליקט. היא גם רוצה לתקן אותו. מייבר פותרת קודם כל את הסבל של הסבתא. היא מוסיפה את ההורים שלה ומבקשת שיכירו בכל רם בכאב שלה. משם היא ממשיכה לשחרר את האימא ולבסוף את הנציגה של עדי. הקונסטלציה מסתיימת בסידור של המשפחה בסדר הטבעי, הסדר ההיררכי וההרמוני של הדורות. משמעות הקונסטלציה היא סדר הכוכבים, ואני מחפשת איפה הסדר הזה ישתבש, מסבירה לי מייבר אחרי שהנציגים משוחררים מתפקידיהם. אנחנו מחזירים אותם לסדר הטבעי, ואז זה כמו לחוות לתודעה של עדי מצב הרמוני. עצם העובדה שמוסיפים את החוויה הזאת לארסנל החוויות שלה בחיים יכול לשנות המון. היא יכולה לבחור להזדהות עם זה, לראות שהיא מסוגלת להרגיש את זה. זה משנה חיים. אבל הסדר הטבעי, על פי הלינגר, הוא למעשה תמונת עולם שמרנית והיררכית למדי. גבר, אחריו אישה, ולבסוף ילדים. באחד מספריו מתועדת קונסטלציה שהנחה, ובמרכזה מטופלת שנישאה בשנית. את הנציג שייצג את בעלה לשעבר, היא הציבה רחוק ממנה, ותיארה אותו כאפיזודה לא נעימה מהעבר. איך מרגיש שם הבעל הנשכח? שאל הלינגר. אני מרגיש משהו כמו, אני לא אתן לך לעבור על זה בקלות, השיב הנציג. בדיוק, אמר הלינגר, ופנה להסביר לאישה שהחטא שלה כלפי האקס עוד יתנקם בה. על דברים כאלה יש לפעמים עונש מוות, אמר. כשאישה נוהגת ככה בגברים, היא חוטפת לעתים קרובות סרטן השד למשל. מחאותיה של האישה, שהבעל בגד בה, לא עזרו, והקונסטלציה נפטרה רק לאחר שהשתחוותה בפני הנציג והתחננה למחילה. בדוגמאות נוראות אף יותר, המליץ הלינגר לתקן מקרים של גילוי עריות באמצעות משפטים מרפאים שפתרו שיבושים בהיררכיה כמו אם שלא הייתה פעילה ביחסים עם האב. אני שואל את מאי בר איך תפיסת השושלת ההרמונית מתיישבת עם הורים חד-מיניים, משפחות חד-הוריות וילדים מאומצים. כל הדברים האלו הם צורות חדשות. אני לא שיפוטית כלפי הצורות האלה, אני רק מחפשת מה השתבש. הרבה פעמים הסבל נובע מזה שאנחנו בתווך, בין הנאמנות לצורה הנהוגה בשושלת שלנו, לבין הבחירה שלנו בצורה חדשה. אז אם החוויה הלא תמיד מודעת היא שאני לא נאמנה למקורות שלי, כי בחרתי אחרת מהם, זה עוצר בעדי. אני מחפשת מה קרה לרגש של הבן אדם, אני לא מתעסקת בצורה. שבוע לאחר התנסותי כזעתות במשפחה של עדי, אני מחליט לנסות את מזלי כמבוגר ומצטרף לסדנת קונסטלציה שבועית ביפו בהנחייתו של רונן קופפר, הייטקיסט ובוגר בית הספר של גסטר. זוהי קבוצה אינטימית שפועלת יחד כבר כמה שנים. השמות הוחלפו לבקשתם. זה ממכר, אומרת הילה בת ה-40. יש לגיטימציה להיות בכל מיני סוגים של רגשות ולהביע אותם. אין לנו לגיטימציה להביע אותם ביום יום. זה משהו משחרר בפני עצמו, בלי קשר לסיפור הטיפולי. פתאום רואים עוד זוויות, שומעים קולות של אחרים, וקולות מתוכי שלא שומעים בתוך הראייה המצומצמת של היום יום. זה חיבור חזק לחיים. עידן, בן 24, הגיע במקרה עם חברה. היה מוזר, הייתי אתאיסט, טיפוס מדעי, פתאום לראות שאנשים יודעים דברים. נמשכתי לזה בטירוף, ומאז נשארתי, כבר 5 שנים. הקבוצה השפיעה מאוד על חייו האישיים, הוא אומר. הייתי בקשר לא טוב עם אמא שלי, על סף ניתוק, והקונסטלציה פתחה בינינו. עברתי תהליכים מטורפים, הקשר שלי איתה השתנה, כך גם עם סבא, שכבר היה מת. בקונסטלציה ביפו, אני אבא של גלית בת 50. הפעם ממקומי כמבוגר, אני מבין טוב יותר את החוויות שתוארו באזניי כל כך הרבה פעמים. רגשות אמיתיים מתעוררים, וגם תגובות ספונטניות כלפי שאר בני משפחתי המאולתרים. אבל ממקומי בתוך הפלונטר המשפחתי, אני גם מרגיש בבירור את העומס הרגשי שהשיטה מעוררת בנציגים. אנחנו מתבקשים להביט זה לזה בעיניים שניות ארוכות בשתיקה. בן ואימו, אב וביתו, אחים שהופרדו בלידתם. המנחה מבקש מהנציגים לחזור על משפטי הכרה, שאמורים להחזיר את ההרמוניה למבנה המשפחתי. תגידי לו, אני אמא שלך ואתה הבן שלי, אני מצטערת שהשארתי אותך לבד. או, תגיד לה, אני אבא שלך, ותמיד אהיה אבא שלך. גם ציניקנים מושבעים יתקשו להישאר אדישים אל מבול הוידויים האינטימיים, הקרבה הפיזית, המבטים העמוקים והמנטרות סוחטות הדמעות. פרופסור יונתן הפרט, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, לא מכיר את הקונסטלציה המשפחתית, אבל מזכיר את Persuasion and Healing מאת ג'רום פרנק, שטען שגם הפסיכותרפיה עצמה היא סוג של פלצבו. כל מה שצריך זה סוכן שמייצג הסמכה חברתית, טקס ומישהו במצוקה. פרנק טען שאין הבדל בין פסיכותרפיסט ורופא אליל בעניין הזה. אפשר לעשות כל מיני דברים שיעוררו הרבה רגש, התוצאה לא קשורה לתוכן הספציפי. כל עוד המטפל והמטופל מאמינים שזה באמת מדבר עליהם, המציאות לא משנה. אני חושב שאם אין אתגרים משמעותיים מבחינת בריאות הנפש של המטופל, מנחה טוב יכול לעשות עבודה טובה ובטוחה גם בלי רקע פסיכולוגי, אומר דוקטור ברנה קונקולי טאגה מהמחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת טורונטו, שכתב מאמר על האפקטיביות של הקונסטלציה המשפחתית. אבל מרגע שאתה מתחיל לעבוד עם אנשים עם בעיות חמורות יותר, הכשרת מנחים איננה מספיקה, לא כדי להבחין שיש בעיה ולא כדי לטפל בה. בנוסף, הרבה פעמים ההכשרות האלה הן מהירות מדי. זה לא דבר שאפשר ללמוד בחמישה ימים, אין שאלה בכלל. בסקירה שהתפרסמה בשנה שעברה, בכתב העת Family Process, מצא קונקולי טאגה 12 מחקרים כמותיים שחקרו את השפעת השיטה על כ-600 נבדקים. 9 מתוכם מצאו שיפור סטטיסטי מובהק במצבם על פי קריטריונים שונים. לגרסה מאוחרת יותר, נוסף מחקר שבדק את ההשפעות גם לאחר 5 שנים. מסקנת הסקירה היא שהמחקרים מצביעים על אפקטיביות, אך עדיין לוקים בהיקפם ובאיכותם. בצפון אמריקה, קונסטלציה כמעט בלתי מוכרת באקדמיה ובפסיכותרפיה, ולכן אין עליה דעות נחרצות, מסביר קונקולי טאגה. בגרמניה, לעומת זאת, כל מי שעוסק בתחום בריאות הנפש מכיר אותה, ושם היא יותר שנויה במחלוקת. למרות זאת, לעתים היא מעורבת שם בתוכניות טיפול ממסדיות לחלוטין, הוא מציין, כמו בתוכנית גמילה באשפוז במרפאה לטיפול בהתמכרויות בברלין. מהו המחקר הכי משכנע שאתה מכיר ליעילותה של השיטה? בחינות, הדבר המשכנע ביותר עבורי היה מה שראיתי במו עיניי. ראיתי אנשים שאני מכיר מאוד טוב והרבה מאוד זמן, וראיתי איזה שינויים גדולים הקונסטלציות הביאו לחייהם. גם נכחתי בקונסטלציות שלהם, למשל בזו של אשתי. זו פרספקטיבה מאוד ייחודית. זה game changer. ראיתי את השינוי שעברו מטופלים שלי שהלכו לקונסטלציה. אבל אני יודע שמדע לא עובד ככה. צריך מחקרים על מספר גדול של אנשים. מהבחינה הזאת, הניסוי עם בקרת אקראיות שנערך באוניברסיטת היידלברג היה שובר השוויון. בניסוי השתתפו כ-200 מתנדבים, מחציתם עברו סמינר קונסטלציה משפחתית ומחציתם שימשו קבוצת בקרה. הנבדקים מילאו שאלון על מצבם הנפשי, שבועיים וחודשיים לאחר הסמינר. אצל אלו שהשתתפו בקונסטלציה, נרשמה עלייה באיכות החיים, בהשוואה למצבם טרם הטיפול, ובהשוואה לקבוצת הביקורת. השיפור היה מתון, בדומה לזה שאפשר לראות בטיפולים קבוצתיים קצרי טווח, ופחות מזה של פסיכותרפיה קלאסית. מבקרי הניסוי טענו שהוא בעייתי, שכן לרוב המטופלים היה ניסיון קודם בקונסטלציה, והקונטקסט של המחקר האוניברסיטאי לבטח השפיע על הרגשתם. פלצבו? את גסטר זה לא כל כך מעניין. בסוף זה גם ילמד באוניברסיטה, הוא מאמין. זה יקרה ברגע שיהיו מספיק אנשים שעושים את זה. הממסד לא אוהב להישאר יותר מדי מחוץ לעניינים. תראה, מיינדפולנס בפנים. מה זה מיינדפולנס? זה בא מבחוץ, זה היה אוף 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 ברודווי. אבל היו שם אנשי שיווק מאוד טובים, האמינו בזה וקידמו את זה. האגודה הגרמנית לטיפול מערכתי וטיפול משפחתי, שנחרדה בזמנו מהופעותיו הסנסציוניות של הלינגר, פרסמה ב-2003 את עמדתה הרשמית בנושא. המטרה היא מצד אחד להכיר באספקטים החיוביים של הקונסטלציה המשפחתית, ומצד שני לעודד התנהלות ביקורתית מול השיטה ולהזהיר מפני הסכנות של תופעות לוואי לא רצויות, כתבו חבריה. הם תקפו את תופעותיו המתוקשרות ודרכיו של הלינגר ואת הטענה שבעיות פסיכולוגיות כבדות משקל אמורות להשתנות בעקבות מפגש חד פעמי ללא מסגרת טיפולית מספקת וללא קשר אישי למטפל. קונסטלציה משפחתית מוכרחה להיות חלק מטיפול מערכתי, כתבו, ולהבין את התבטאויות הנציגים כהיפותזות ולא כאמיתות. מעבר לכך, הדגישו, מטפל צריך רקע טיפולי. קשה להשוות בין הקונסטלציה בהופעותיו של הלינגר לזו של המנחים הגרמנים שהתכחשו לדרכו, או לזו שבסצנה המקומית בפרדס חנה. קשה גם להשליך ממסקנות המחקרים האקדמיים שהונחו על ידי מטפלים מקצועיים על יעילותם של סשנים ספציפיים. השיטה איננה מפוקחת, וההכשרות והגישות שונות, אבל גם בגרמניה וגם בישראל, מטפלים ומטופלים נשבעו באוזניי שיש לה יכולת ריפוי מדהימה. כשבוע אחרי המפגש, עדי עדיין מרגישה בתנועה. היו כמה הבלחות, היא אומרת, היו רגעים של תובנות, אבל עדיין קשה לסכם. בא לי עוד פעם להגיד לך את האמת. אתה אמא שלי. כתבתו של איתי משיח, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.